לא חייבים באמת להביא סטיילינג שלם לבית. הוגת הבית של 12 שקל במקולת למטה, שימו אותה במיקרו, זה נותן כאילו אווירה של כאילו, וואה, יש פה מאפייה. היי, אני יאב, נשוי למגלי ואבא לדקל, בעל תואר שני מנדלן מהטכניון, ובעלים של חברת קפטן אינבסט. חברה שלנו מלווה ומעצת למשקיעים בקניית נדלן להשקעה בארץ, במטרה לעזור לכמה שיותר אנשים להגיע לעצמאות ורווחה כלכלית על ידי רכישות נדלן והשקעות נבונות. במטרה לפתוח יחד את הראש וללמד אתכם ואתכן מה אנחנו עושים, הבאנו לכאן את דניאל עידן והפעם גם מלינוי, מורס, שיעברו אצלנו תהליך ליווי מלא. משלב אפיון הצרכים, המטרות ועד קבלת המפתח. הפודקאסט ילווה את התהליך כולו כדי לתת כמה שיותר ערך ולהראות את התהליך בפעולה. אהלן דניאל, אהלן עידן, אהלן לינוי.
מה
קורה?
מה הולך?
מעולה, מעולה. טוב, אז אנחנו קצת נזכר באיפה פעם שעברה דיברנו, אז פעם שעברה היינו בסיור ראשון, ראינו חמש דירות, נוף הגליל, יצאנו הצעת מחיר שבסוף לא התקבלה, כי הבעלת דירה זה הבריזה לנו.
החליטה לא למכור.
החליטה לא למכור.
הוריד אותה מהשוק.
לגמרי. זהו, אז בואו נתאפס רגע איפה אנחנו עכשיו. לינוי, אני אשמח שתציגי את עצמך, תספרי לנו קצת איך הצטרף פתאום לחבורה בחזרה, ולא בחזרה, כאילו תכלס את במקור משם, אני החדש. תספרי קצת על עצמך.
אני לינוי, בת 26, ויש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה. דניאל ועידן החליטו לקנות דירה, ואז הבינו שיותר משתלם להם לצרף אותי, אז כן, אז הם הציעו לי אחרי, בעצם בסיור הראשון לא הייתי, ואז היה את כל העניין שאם יש שלושה קונים, אז הדירה בעצם לא מופיעה על ה... איך זה נקרא? כאילו שזה לא מופיע, כאילו זה על השם שלך.
כן, בגדול אפשר לקרוא לזה אסטרטגיית השלישים, שמה שאומר שאם כל אחד מכם מחזיק פחות משליש דירה, המשמעות של זה זה אומר שזה לא ייחשב לאף אחד מכם דירה יחידה, ואז תוכלו כל אחד מכם לקנות עוד דירה בעתיד, וזה לא יספר, כאילו אתם לא תצטרכו לשלם עליה מס, למרות שזה כביכול הדירה השנייה שלכם.
נכון, ועדיין יהיה גם זכאים למחיר למשתכן.
נכון.
בדיוק.
אז כאילו אתם שומרים על כל היתרונות
של דירה ראשונה.
של דירה ראשונה, פעמיים כביכול.
כן.
בגלל זה את פה לינוי.
תודה רבה, אני מעריכה את זה מאוד.
באופן כללי, בעולם, לא רק
בפודקאסט. בגלל זה ובגלל הכסף שלך.
אז איך היה לך להיכנס ככה באמצע התהליך, מזה שאנחנו כבר מתבשלים בכל הדבר הזה כבר תקופה, ואת פתאום הגעת ישר לראות דירות, כאילו, הבנת בכלל מישהו ייפס אותך, הבנת מה את רואה, למה את רואה את הדברים האלה, מה הקשר לנוף הגליל?
אז אני מודה שהיה לי קצת קשה להשלים את הפערים, כאילו הייתי צריכה לשבת עם דניאל ועידן, הם באו באותו יום אלינו, והסבירו לי הכל, הסבירו גם למה נוף הגליל, והראו לי על המפה בדיוק איפה זה יוצא, איזה דירות הם ראו. בזמנו גם הייתה את הדירה שהייתה רלוונטית, ואז הם גם הסבירו לי עליה, הראו לי תמונות והכל. וזהו, והיה, כן... הגענו לעניינים ו...
אבל השלמת פערים מהר מאוד.
כן, האמת שזה לא מובן מאליו, שככה...
אני עדיין משלימה, אני מודה.
כולנו.
כולנו, כולנו.
זה המטרה.
כן.
המזל שהכל מוקלט, אפשר לשמוע.
כן.
מגניב, אז בואו תספרו קצת, הגעתם לנוף הגליל, הפעם לא הייתי, גלי הייתה איתכם. תספרו קצת מה ראיתם, מה עשיתם.
הפעם ראינו שתי דירות ולא חמש. אבל ספוילר, אחד מהם הייתה באמת המיועדת.
She's the one.
נפלנו מגבעתיים לנוף הגליל באמת בשביל לראות שתי דירות, שהיו אחת ליד השנייה. זה היה בניין רכבת כזה, ראינו את הדירה הראשונה, פתח לנו בעל הדירה, ראינו דירה בקומה האחרונה. די שנה, ראית שגם לא גרו שם הרבה זמן כבר. ראות מאוד ישן, כאילו המצב הדירה היה בסדר, לא הייתה איזו רטיבות אגרסיבית או משהו, אבל היה ריח של אוויר עומד.
כן.
ארבעה חדרים, הייתה סביב ה-85 מטר, אם אני לא טועה, 85 או 90 מטר, הוא רצה עליה 845 אלף שח, בלי תיווך, הסתובבנו בדירה, משום מה הוא אמר, אתם לא רציניים אתם, נכון? ואז גלי ואנחנו אמרנו, באנו מגבעתיים, אז למה לא רציניים?
זה היה יותר מזה.
זה היה קצת אוקוורט.
זה היה יותר מזה, כן. כאילו הסתובבנו בדירה ושאלנו מלא שאלות.
ואז אמר, מי שרציני לא שואל, מי שרציני שואל שאלות, מה זאת אומרת?
כן, כאילו הוא הביא את זה כי אתם מתעניינים יותר מדי, אז זה אומר שאתם לא רציניים. כאילו, זה מאוד...
מעניין.
תיאוריה מאוד מוזרה, אני חייב להודות.
כן.
כן. הוא גם היה, הוא גם מאוד חשד מזה שרצינו לעשות שם סרטון וכאילו פשוט לצלם אותה. אז גם על זה הוא בהתחלה לא כל כך הסכים, ואז אמרנו למה שאנחנו נוכל כאילו שיהיה לנו את זה ונתלבט עליה והכל, ואז אמר טוב בסדר.
אז אמרנו כעיקרון אנחנו לא קונים סתם.
זה דווקא משהו שמעניין לדבר עליו רגע, החשיבות של מישהו שמתווך באמצע. זאת אומרת, מישהו שמייצג את בעל הדירה, יכול, הוא הרבה יותר מנוסה בלהראות דירה.
נכון.
ויוצר הרבה פחות סיטואציה מוזרה.
הוא יכול לשאול שאלות שאולי לא לגיטימיות בתור בעל דירה.
כן.
יש לכם אישור עקרוני, אתם לוקחים משכנתה, בלי משכנתה. שאלות שיראו אותה, אולי חטטניות, אם רוכש ישאל את המוכר, על כמתווך, זה שאלות חשובות, והן גם קצת יותר לגיטימיות, אני חושב שהן לא יוצרות איזשהו חשד, או איזושהי רתיעה מלסגור עסקה עם אותו בן אדם. אז...
אתה צריך שאני אכניס פה איזה פרומו לזה שאתה מתווך עכשיו?
התוכנית בחסוד.
התוכנית בחסוד, דניאל תיווכים. סתם.
לא, אבל אני באמת חושב...
כן, כאילו הנאות, אני מתווך נדלן. אבל אני מודע גם...
לא, זה כאילו...
מודע לחשיבות של המקצוע.
עידן, בוא תספר לנו עכשיו על הדירה השנייה, ואנחנו נשווה ביניהם מבחינת הגישה ואיך היה שם.
הדירה השנייה, שם די ראו שלמרות שלא, כאילו באותו הרגע לא גרו בה, אני חושב שממש פינו אותה לא מזמן, כאילו עדיין היו שם כל מיני דברים... כל מיני תעודות בגרות, דברים כאלה שאתה אומר לך, אוקיי, וואו, כאילו אני צריך לפנות פה דברים אם אנחנו נקנה אותה. אבל גם היא הייתה ארבעה חדרים, או שלושה וחצי, נכון?
בדיוק אותו מפרט, בדיוק אותו קומה, בדיוק אותו גודל, בדיוק אותה חלוקה אפילו של החדרים. בדיוק אותו דבר.
כן, היה שם בעיות רטיבות בתקרה וכל מיני דברים כאלה שניסינו לעמוד את ה...
כן.
כמה אנחנו נצטרך לשלם כדי להביא את זה למצב שהוא סביר. אבל בגדול הייתה תחושה מאוד טובה בדירה הזאת. כאילו...
היא כן הייתה מתיווך, יש לציין.
היא כן הייתה מתיווך, שזה כביכול חיסרון בהיבט המחיר, כי צריך להוסיף לשם 2%, משהו כזה.
כן.
2% פלוס מעם.
והם רצו כמה 800 זה היה?
לא, הם רצו 810.
810.
דירה בירושה, האמא בדיוק נפטרה.
נכון, נכון, נכון. האמא הייתה גרה שם, ואז היא נפטרה.
כן.
והיה לה תעודת בגרות.
לא, זה של ילדים, לא יודע, תעודת הצטיינות של מישהו מחיל האוויר, לא כזה משנה.
זיכרונה לברכה.
אבל זה, בגדול היינו באותו המחיר, רק אני חושב שהיו שני הבדלים מהותיים. א', התיווך הוא כן נתן פה משהו, כי הייתה פה תחושה של... לא, אוקיי, המוכר מראה לקונה, אלא יש שם, גם בתור רוכש יש לך הרבה יותר מקום לשאול שאלות, כאילו להבין מי, מו, מה. גם אני חושב, הדבר השני הוא שהדירה עצמה פשוט הרגישה יותר חיה.
כן. לדעתי הייתה במצב יותר טוב מהדירה הקודמת. למרות התיווך, היא עולתה פחות.
זהו, אני חושב שרגע, חשוב, בוא נתעכב רגע על עניין המחיר. כן. בדירה הראשונה, בעל הדירה, ללא תיווך, ביקש
845.
בדירה השנייה, 810. זאת אומרת, יש לנו פה 35,000 שקל הבדל, לפני נכון. שהתחלנו מסע ומתן.
נכון.
ומתווך לוקח באזור ה-20,000, זה כולל כאילו 2% פלוס מע"מ, זה יוצא לנו נכון. אפילו פחות מ-20,000 שקל.
נכון.
כן. זאת אומרת, נכון שהאינסטינקט האנושי שלנו אומר, בוא נחסוך בתיווך, אבל בסוף אנחנו צריכים להסתכל על שתי האופציות, וכמו שאנחנו מבינים, נכון. זה הייתה... הכי קל להשוות, זה ממש תפוח אל מול תפוח.
אותה קומה, אותה דירה, קצת שמאלה.
בדיוק.
זהו.
אז זה בדיוק הנקודה, שזה החשיבות של לעשות, לראות כמה דירות שהן דומות אחת לשנייה במפרט, ואז באמת הרבה יותר קל לבודד את או הכי זולה, או הכי משופצת, או הכי נעימה, או אף על פי שהתיווך בפנים, כאילו העלה לנו בעוד 20,000 שקל, זה חסך לנו 15, זאת אומרת, בהנחה שהיינו עושים את אותו מסע ומתן.
גם יש פה משהו מאוד חשוב שאנחנו צריכים לציין, מי שעשינו דרכו תיווך, יש לו איזו עסקת חבילה כזאת, שאם אתה קונה דרכו, אז הוא גם דואג לדיירים, וזה אסור להעמיד בערך שזה, כן, כאילו...
הוא גם מקושר באזור, הרגשנו שאנחנו בידיים טובות, כי אנחנו לא גרים קרוב כן. לנוף הגליל, ומקס יטפל בכל מה שצריך. יביא איש מקצוע לשיפוץ, כן, זה ממש כמו עסקת חבילה.
כן.
הבנו שהיה כמה עשרות אלפי שקלים שנשלם לו על זה, לגמרי שווים את השקט הנפשי שלנו.
כן, כאילו, אנחנו אומרים את זה עכשיו, אנחנו עוד לא סיימנו את כל הסאגה.
כן, אולי הוא יותר לכאב ראש מאשר למשהו אחר.
מקסימום נערוך את זה אחר כך.
מקסימום.
טוב, יש פה גם משחקי מילים.
אני מוכרח להגיד שמה שגם שכנע אותי לטובת הדירה ב-810, עם תיווך, שזו דירת ירושה. זה מה שאתה רוצה להיפטר ממנו, מהר, שלושת הילדים רוצים לפגוש את הכסף. ידעתי מהניסיון שלי שיש פה קצת יותר התגמשות מהמחיר, מאשר מוכר שרוצה למכור את הדירה שלו ברווח עכשיו, שהוא מחזיק אותה כמה עשרות שנים. זה כסף שנפל עליך שלא היה לך לפני שבועיים. עוד 20,000 לפה, 30,000 לשם, פחות רלוונטי, כל אחד מהילדים של זיכרונה לברכה, כבר יש להם בתים, כבר יש להם ילדים, אני מאמין שהם רוצים לפגוש את הכסף יותר מהר.
לינוי, איך היה לך החוויה של לראות דירה במיוחד כזאת ריקה, פעם ראשונה שאת בעצם רואה דירה?
אני חייבת לציין שהיא לא הייתה כזה ריקה, אבל היו שם הרבה דברים שאפשר להשתמש
בהם. ישר חשבה איך מוכרים את הארונות וינטג'.
זה הזמן להגיד שיש לי עסק, סתם.
בטח, פרסמו, מה?
לא, סתם, אני צוחקת.
ספרי מה הדבר הראשון ששאלת.
האמת שכן, זה היה בין הדברים הראשונים. אפשר להשתמש בפריטים כאן, או שכאילו הם לא רוצים להיפטר מזה. זה היה כיף, כאילו זה היה יום כיף כזה, לא יודעת, אני אוהבת את הדברים האלה.
אני מתה על זה גם.
איזה אופי שונה יש לנו. וואו.
כן, לא, אני חושבת שכל הדברים כאילו הלחוצים והכזה שאתה מסתנג'ר, אני אוהבת את זה, נגיד יש לי רגשו שהכנות לחתונה ודברים כאלה, אני כאילו אהוף על זה, אבל כן, אני, היה לי ממש כיף.
היא רווקה חברים ויש לה שליש דירה.
הדירה הראשונה אני פחות התחברתי אליה, האמת, ואז כשראינו את השנייה, כבר ממש, כאילו, הייתה לי הרגשה שאנחנו ניקח אותה.
למה פחות התחברת? מה היו הדברים שקפצו לך בעיניים?
קודם כל, זה שהיא הייתה מאוד ישנה, שהיה בה ריח לא טוב, והיה בה גם כמה שיפוצים לעשות. לא יודעת, פשוט לא הצלחתי לדמיין אותה. כאילו, אני הלכתי לפי זה אם הייתי גרה בדירה כזאת, אז כאילו, ישר היה לי כזה לא. והשנייה הייתה נראית כבר הרבה יותר טוב, גם המרצפות, כאילו, הכל היה כזה, נראה כבר, אם היו שמים שם רעיתים כזה ומעצבים אותה יפה, אז היה יכול להיות ממש נעים לגור בה. וזהו, החלוקה שלהן הייתה ממש, כאילו, אותה חלוקה, הכל אותו דבר, גם מבחינת החדרים והכל. וזהו, יש לנו רק את השיפוצון הזה לעשות, שזה מקס אמר שהוא יתווך לנו איש מקצוע.
אני חושב שבגדול, אנחנו צריכים, אני מלווה רק דירות להשקעה, בגלל הסיבה הזאת, שהרבה יותר קל להביא מספרים ולהגיד, אוקיי, זו הדירה יותר רלוונטית מהדירה השנייה. אבל קודם כל אנחנו נותנים פה טיפ גדול לכל מי שמוכר דירה. מי שבא לראות דירה, כל החושים עובדים אצלו. כאילו, את אמרת על הריח, אנשים לא חושבים על זה, אבל אני חושב שאיזה ריח יש בכניסה, בדירה שאתה נכנס אליה.
שטפו את הבית שנייה.
כן, כן, זה כל כך רלוונטי.
זה פה עסקה של מאות אלפי שקלים.
זה כל כך רלוונטי.
בדירה הקודמת שרצינו לקנות, היא הייתה שטופה. אני זוכר את זה עוד. אני זוכר שהרחתי שם, שהסטייריץ הספונג'ה חבל על הזמן.
אבל גרו שם, לא?
כן, עדיין, אבל...
גרו, אבל זה כאילו, זה בדיוק מדבר על זה.
בגלל זה גם יותר קל למכור דירה שכבר גרים בה. אתה לא צריך לדמיין את זה שמישהו גר שם. אתה רואה שכבר מישהו, אתה רואה איפה הספה, אתה יכול לדמיין את זה יותר... יש אנשים שזה המקצוע שלהם, לא? ועושים סטיילינג לדירות בשביל שאים...
בחול זה הכי רלוונטי שיש, זה מאוד מאוד אנשים ממש... מזכירים את כל ריהוט הבית למחירה, ואחר כך מחזירים אותו. זאת אומרת, זה קורה הרבה בחול.
למה זה לא קורה בארץ? אני יודע שזה קורה, אבל זה לא קורה הרבה.
זה לא קורה הרבה, זה קורה בעיקר בדירות יוקרה. בסוף עלו תועלת, וגם הראש הישראלי שמנסה לחסוך בקטנות, נראה לי שבסוף, כאילו, לא חייבים באמת להביא סטיילינג שלם לבית. כאילו, אני אתן לכם את הטיפ הכי קטן והכי גדול שאני יכול לתת לכם. הוגת הבית של 12 שקל במקולת למטה, שימו אותה במיקרו, איזה דקה, זה נותן כאילו אווירה של כאילו, וואה, יש פה מאפייה או משהו.
אתה באמת עשית את זה?
אני באמת עושה את זה.
לא נכון.
כל מירה שאני מוכר, אני תמיד הולכת למטה, קונה הוגת הבית.
יאב, מה אתה מחרטט?
שיש כזאת, נשבע לך.
באמת?
שם אותה במיקרו.
איזה מלך.
לא.
וזהו, ויש, כאילו, שמישהו פותח את הדלת, הוא כאילו ישר, אני רואה את העיניים שלו, או, נחמד פה.
אתה גם מכבד אותם, אבל מה הוגה הזאת?
לא, איזה, איך מגיעה.
נטו בשביל הריח. נטו בשביל הריח.
רק בשביל הריח.
אני בעלם.
ואני אגיד לכם יותר מזה, זה דירה שאנשים גרו בה. אנשים גרו בה, והייתי, כל פעם שבאתי להראות את הדירה, הייתי לא איך קונה הוגה, הם מסתכלים עליי כזה, מה יש לך את ההוגות שלך?
וואו.
אני חושב שזה בסוף ה-15 שקל הכי יעילים.
מישהו אמר לך משהו על הריח?
איזה ריטרון, אוניברסיטת, מדהים.
כן, אתה רואה את הנינוחות שהבן אדם נכנס לדירה, וכאילו, אוקיי, אוקיי, מעניין פה. אז באמת הטיפ הזה של הריח, כאילו, מה שנקרא לא נגענו, את ציינת את זה לבד, וזה באמת מאוד משמעותי, נגיד, להברר את הדירה, לפתוח את כל החלונות, את כל האורות, ברגע שמנסים למכור דירה, זה אחד הדברים, תרשמו לכם לפעם הבאה שאתם בסוף תצטרכו גם למכור אותה, זה באמת טיפים קטנים.
מחזיקים בעד המוות, אין דבר כזה.
אבל באמת, תחשבו על זה, כאילו, על התחושה הזאת שאתם בעצם מדמיינים את עצמכם, הכל זה עניין של חיבור. אני חושב שזה גם עניין שבסוף, בגלל זה אנחנו הולכים לראות דירות, הרי כל הנתונים היו לנו מראש, ווידאו יכולתי לשלוח לכם. אבל ברגע שאתם הולכים לראות דירה, אתה חש אותה, אתה מרגיש את השכנים, אתה מרגיש את החדר מדרגות, אני חושב שזה משהו שאי אפשר לוותר עליו.
יש לך אנשים שרכשו דירה בלי לראות אותה בכלל?
כן.
וואו.
אבל מעט. בעיקר חבר'ה שגרים בחול, יש לנו גם כמה מלווים שבעצם גרים בחול ורוצים לקנות דירה בארץ, אז אני חושב שזה מכוח המציאות כאילו. אבל בגדול אני מאוד ממליץ ללכת ולראות את הדברים בעיניים, זה נותן תחושה אחרת ואפשר לקבל את הפרופורציה. סבבה, בוא נחשב, כאילו, אוקיי, עכשיו בוא נדבר על המסע ומתן, אז כמה הגשנו? מה היה הרגע הזה שבעצם התחלנו לדבר על המחיר?
הם רצו 810, הגשנו 790.
למה דווקא 790?
נראה לי שזה פשוט הגיע מהמקום של מספיק, כאילו, טווח שהוא כן נותן לנו את התחושה שהתגמשו איתנו, מתחת ל-800, והוא בטווח הסביר למחיר כזה, לא?
התלמדנו בין להגיש 780 ל-790, ואני זוכר שגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו של הליווי איתכם, עם קפטן אינבסט. אמרתם לנו ששניהם לגיטימיים, מאוד אהבנו את הדירה, וחשנו אולי ש-780 יהיה קצת מעליב, שזה יגרום כבר לאיזשהו אנטגוניזם מצד המוכרים, רצינו להגיש משהו שנשמע הגיוני, ושנשמע גם הוגן לצד שלהם, והחלטנו על 790, ואחרי יומיים בדיוק, הם אישרו בעצם את ההצעת מחיר הזאת, ונכנסנו לכל התהליך.
אגב,
הפחות כיף, לדעתי.
אני חושב שגם היינו קצת למודים מהדירה הקודמת, שהיה לנו שם כמה הלוך וחזורים עם ההתמקחות של המחיר, לפני שהיא אמרה לנו שהיא מורידה אותה מהשוק. הקודמת, כמה הם רצו?
בדיעבד, אני חושב שהיא לא הייתה מוכנה למכור בכלל.
נכון, אבל זה אנחנו יודעים להגיד בדיעבד, כשהלכנו לראות את הדירה הקודמת, היינו...
בשקמה, ב-850.
כן.
נכון, לא, אני אומר...
זה לגמרי הרבה מתוך הניסיון שלנו, שאמרנו, טוב, אנחנו רוצים מחיר שאנחנו נצליח גם לסגור בו.
כן.
וכמו שדניאל אמר, אנחנו ידענו שזה מחיר טוב, וזה היתרון של לראות כמה דירות, להכיר את השוק ברמה גבוהה, ואז אנחנו יודעים בדיוק כמה אנחנו מוכנים לתת, וגם 810 מבחינתנו היה עובר.
גם אין לוקחים, לגמרי.
כן.
גם אחרי השיפוץ ומה שמקס אמר, שכמה זה יעלה בערך וכל התיווך וכאלה.
אגב, גם ההתמקחות על המחיר היא מאוד עוזרת לנו. תכף נראה לי ניגע בזה בפרק או בפרקים הקרובים בכל מה שקשור למשכנתה.
כן.
עם החדירה, כשיש שם איזושהי דלטה, כשהיא לקראת פינוי-בינוי, אז...
בוא נפתח את זה רגע. איזה בעלי מקצוע הבאנו מהרגע שהסכמנו על המחיר? ועד הרגע ש... קודם כל, הסכמנו, הגענו, באמת קיבלנו את ה-790, הצענו הצעת מחיר בכתב, אני חושב שזה מאוד מאוד מראה רצינות.
זה גם קצת רגש.
כן.
זה גם קצת רגש, כאילו אני רושם לך מכתב, שזה המחיר שאני מתחייב לך עליו.
כן.
ואז כאילו הבן המוכר, לדעתי לפחות, אף פעם לא הייתי בנקודה הזאת עדיין.
עוד לא.
הוא מסתכל על זה ואומר, אוקיי, יש פה כאילו חברה שממש מציעה לי כסף, כאילו יש לי פה איזשהו מסמך שאני יכול להסתמך עליו. כאילו, וזה לא כזה, אבי שלח לי, כאילו, סורי לכל מי שקוראים לו אבי, אבל זה לא, הוא שלח לי בוואטסאפ, הנה זה המחיר, כאילו, וכזה...
לגמרי, לגמרי. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, על מסע ומתן, כמה אנחנו רוצים להראות רציניים. בדיוק גם המוכר הראשון שאמר לכם, אתם לא רציניים, זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. כן. אנחנו רוצים שהצד השני ירגיש, בוא נה, הם הכי רציניים שיש. אני מוכן לקחת אותם ב-790, מאשר אותם, את האלה הלא רציניים ב-800, כי אני יודע שאני באמת אקבל את הכסף. אנשים, מוכרים ממש מסתכלים על זה. אז באמת הצענו הצעת מחיר, הגענו להסכמה. עכשיו היה לנו איזה שבועיים, מהרגע שהגענו להסכמה, עד החתימת חוזה. אז בוא נדבר קצת על התקופה הזאת, על השבועיים האלה של בין אנחנו יודעים שהדירה משותגנת לנו מצד אחד, מצד שני עדיין לא חתמנו עליה. אז באמת שלחנו
בעל מקצוע. שמיים
אגדים. בדיוק. בוא נדבר עליו רגע.
העריך אותה בפחות ממה שהיינו רוצים, אבל זה היה מן הסתם צפוי. שמיים הם יותר קונזרבטיביים. הם לא מתחשבים בדברים כמו התחדשות עירונית, כמו פינוי-בינוי, והדירה שרכשנו באמת מיועד, כל המתחם מיועד לפינוי-בינוי. מתי זה יקרה, אלוהים יודע, אבל... זה יקרה בעשור, שניים הקרובים. הוא העריך אותה ב-760 אלף שקל.
כן, התחיל ב-740, ואז הוא העלה ל-750.
750
בסוף. אז זהו, אני גם זכרתי 750.
כן. אז שוב, כמו שאמרנו עכשיו, זה משהו שהוא קצת...
נגושבל.
כן, קצת ניתן למסע ומתן, אנחנו דיברנו איתו, והוא אמר בהתחלה 750, אגב, אני עדיין מנסה להעלות אותו ל-760, למרות שזה כבר נראה לי קצת מאוחר, אבל... זה לגמרי משהו שאפשר לדבר עליו, ואני אתן פה עוד איזה משהו מצחיק, שברגע שחתמתם על החוזה, הרי החתימת חוזה בעצם קרתה כמובן אחרי שקיבלנו את השמאות המוקדמת,
כן.
אבל יום אחרי החתימה אנחנו יכולים להתחשב בה כעוד עסקה, ואז זה יכול לעלות לנו את הממוצע. כאילו אנחנו קנינו ב-790, אז זה נכנס לממוצע של דירות שהוא מסתכל עליהם, ואפשר לעלות טיפה. אז זה גם עוד טריק שאפשר לדבר איתו, להגיד, היי, תקשיב, חתמנו על חוזה, הנה עוד עסקה שנחתמה, תתייחס אליה.
כן.
והוא התייחס?
אז הוא התייחס אליה, אבל זה לא, כאילו, בסוף הוא מעגל. והעיגול עדיין לא הגיע ל-760. אז ניסינו.
כן. כשאנחנו לוקחים משכנתה, הבנק, אוקיי, איך משכנתה עובדת? אנחנו יכולים לקחת משכנתה, בהנחה וזה המשכנתה הראשונה, נראה לי משהו כזה. אנחנו יכולים לקחת מינוף מקסימלי, שזה אומר שאנחנו צריכים להביא 25% מהערך הכולל של הדירה, מהעסקה, און עצמי, ו-75% הבנק מלווה לנו.
כן.
עכשיו, המחיר הזה, ה-100% האלה, הם לא מיוחסים למה שסגרנו בחוזה. בחוזה לצורך העניין, אם אנחנו יכולים לקנות דירה ב-1,000 שקל, הלוואי. אבל סתם כדי שיהיה לנו יותר נוח, אבל 1,000 שקל, אבל בעצם יבוא שמאי ויגיד, הדירה שווה 700 שקל. אז הבנק אומר, אוקיי, הבטוחה שלי, מה שכאילו אני, מה שיש לי ביד כרגע, שהוא שייך לי במידה ואתם לא מחזירים לנו את הכסף, זה הדירה הזאת, והשמאי מעריך אותה ב-700 שקל, זה אומר שלא משנה אם שילמת עליה 1,000 או 2,000 שקל או 500 שקל, כאילו היא מוערכת ב-700 שקל.
נכון.
ובגלל זה... את כל הדלטה הזאת, בין מה שהשמיים מעריך למה שאנחנו משלמים בפועל, זה בעצם משהו שאנחנו עוד צריכים לקחת אותו בחשבון עם העון עצמי. זאת אומרת שאם יש לי, לא יודע, 250 שקל, ואני קונה דירה ב-1,000 שקל, אבל הערכת שמה היא 700 שקל, אז יש פה 300 שקל, כלומר ההפרש בין ה-1,000 ל-700, שאני צריך להשלים מהכיס העצמי שלי.
כן, מעון עצמי.
נכון, ובגלל זה הערכת שמאי מקדים, אנחנו רוצים, א', אנחנו תמיד נרצה לעשות, ברוב המקרים נרצה לעשות אותה, כי השמאי של הבנק יהיה עוד יותר כביכול לטובת הבנק, אז כמה זה? 3,000, 4,000? 3,000 שקל.
שמאי מקדים בזור ה-3,500. מאמין שזה משתנה.
כן.
אז רק על ה-10,000 האלה שאנחנו יכולים אולי קצת לדבר איתו, זה כבר משתלם.
כן.
כי זה בעצם 10,000 שקל שאנחנו לא צריכים להביא אותו בעון עצמי.
אני חושב ששמאות מקדימה היא לגמרי, לא אגיד חובה, אבל מומלצת מאוד.
כן.
אני חושב שעל זה לא הייתי חוסך.
אני אוסיף ואגיד שקודם כל באמת שמאות מוקדמת עוזרת לנו לקבל את המחיר כמה שיותר קרוב למחיר הסגירה, שעכשיו הסברת יפה מאוד למה. בנוסף, הוא בודק לא רק את שווי הנכס, הוא גם נותן לנו איזושהי בדיקה שהרישומים שלו תקינים, שיש לנו יותר בנייה, ש... כל הדברים הם כמו שצריך, ואנחנו לא נתקל בשום סירוב מהבנק ברגע שנלך לקחת משכנתה, כי אנחנו, אחרי שחתמנו חוזה, אם רק אז נקבל את כל הפידבק הזה, אנחנו בסיכון שחלילה פתאום גילינו איזה חריגת בנייה שאנחנו לא ידענו עליה, ואנחנו כבר חתומים על החוזה, אין דרך חזרה.
בוא נדבר אבל על איך אפשר אולי להפסיד כסף עם שמיים מקדים.
אז קודם כל, כמו שאנחנו מבינים, יש פה סיכון כמובן, שהסיכון מספר אחת זה שהעסקה לא תצא לפועל, ואז אנחנו בעצם שילמנו 3,500 שקל לבן אדם בדק דירה, וזהו, שם זה נגמר. זה קורה לנו, זה לא קורה הרבה, כי בדרך כלל אנחנו תמיד עושים את הבדיקה הזאת אחרי שכבר הגענו להסכמה על המחיר. זאת אומרת שאנחנו 90% קונים את הנכס. תמיד יש את הסיכון שיקרה משהו שישנה את התמונה ושהמוכר יתחרט, או שיקרה גם לנו משהו, פתאום נגלה שהשמעות הרבה יותר נמוכה, ולא נוכל לקנות את הנכס. אנחנו בעצמנו לא נוכל, אם הוא היה מעריך אותו ב-500, לא היה לכם מספיק הון עצמי, אוקיי? אז שני הצדדים יכולים עדיין לסגת, אבל זה הכי קרוב לחתימת חוזה שאנחנו יכולים להגיע אליו. אז הסיכון באמת שנפסיד את אותם 3,500, לעומת זאת הסיכוי זה לא יודע, נגלה משהו שהוא חריג מאוד. אז אני בשני מקרים מאוד מאוד ממליץ על שמאות מקדמת. קודם כל, כשאנחנו במעל 65-70% מימון, אנחנו לא רוצים להיות על הקסקס, ואני מדבר על דירה יחידה, אם אנחנו בדירה שנייה, אז גם. כשאנחנו הולכים לשלם בערך 50% משכנתה, שזה המקסימום שמותר לקבל, אז מאוד מאוד חשוב להביא שמיים מקדים, כדי שלא נהיה על השקלים האחרונים, ונצטרך להביא עוד הלוואה, או דברים שאנחנו לא רצינו לעשות. ודבר שני, שיש לנו איזשהו חשד לחריגת בנייה. במקרה הזה, זה בניין רכבת, אז הרבה יותר קשה כאילו לחרוג, אבל תדמיינו, זה דירת קרקע שמישהו סגר איזה פרגולה, שזה לא בדיוק, אנחנו לא בדיוק יודעים מה חוקי ומה לא, אז בנקודה כזאת, אני מאוד ממליץ להביא שמיים מקדים. שזה משהו טיפה לא סגור, כאילו האם זה חוקי, האם זה לא, שמיים מקדים נותן לנו את כל השקט הנפשי הזה. גם בדק בית אנחנו לא הבאנו במקרה הזה, אבל אני רוצה לציין את זה בשתי מילים, שיש אפשרות להביא גם מהנדס, שיבוא להסתכל על הנכס. אגב, בניגוד לשמי שב-80% מהמקרים אני מביא לדירות, אז בדק בית אני מביא נגיד ל-30-40% מהדירות, בעיקר במקומות שאנחנו לא בטוחים מה קורה מבחינת המצב התחזוקה של הנכס. זאת אומרת, אם יש איזה נזילה שבדיוק מישהו צבע ואומר, לא, תיקנתי את זה, אז רגע, בוא נביא עוד בן אדם שיסתכל עם רובה כזה שרואה בתוך הקיר.
כמה עולה בדק בית?
אזור ה-1,500 שקל, סביבות. גם כן, משהו שנותן שקט. אז בדרך כלל לא בדירות שאנחנו הולכים לשפץ, ולא בדירות שאנחנו לא צריכים בכלל לגעת. אלא כל הדברים שבאמצע. בוא נדבר קצת על החתימת חוזה. אתם נפגשתם עם יונתן, עשינו חתימת חוזה מדורגת. אוקיי? זה אומר שבעצם פיזית אנחנו לא נפגשנו עם בעלי הדירה.
לא ראינו אותם עד היום.
כן?
יונתן זה עורך דין דרך אגב.
נכון. ואנחנו, איפה חתמתם? איך היה התחושה? מה עשיתם?
חתמנו בעזריאלי שם, במשרד של יונתן.
קומה אחרונה יש לציין.
נכון, התעקשתי לשבת מולנו.
זה היה קומה אחרונה?
כן. בבניין המרובע של עזריאלי.
תראו מה זה, מביאים אתכם
למקומות מגריבים. הנוף קריטי, כי גם בדירה השנייה היה נוף מהמם, וזה היה בזמן של שקיעה, אז אני... בקיצור, אז היינו שם, ויונתן עבר איתנו על כל החוזה, חתמנו שם מיליון חתימות, ו... לי כן היה, כאילו לי קצת כן הפריע שלא ראינו את המוכרים. לא יודעת, יש לי הרגשה שזה נותן עבירה קצת אחרת, שאתה רואה כאילו מול מי זה מתנהל והכל. אבל זה היה גם נחמד לשבת שם ויונתן הסביר לנו הכל.
מה הבאתם?
תעודת זהות וזהו, לא? תעודת זהות רק.
ויד שמוכנה לחתום הרבה.
גם יד שמוכנה לחתום הרבה, תים זה חשוב, אבל צ'ק בנקאי.
נכון.
חשוב לזכור את זה. אנשים נוהגים לשכוח את הצ'ק הבנקאי, בסוף הם קונים דירה.
זה היה שלהם, אז אני...
תספר קצת על הוצאת צ'ק בנקאי, איך זה עבד, לאן הלכת לעשות את זה?
האמת שזה די פשוט.
כן, הלכנו לבנק, הקוס לבנק שלנו. אמרתי שאני רוצה צ'ק בנקאי לטובת רכישת דירה, הוא שאלה באיזה סכום, לפקודת מי, אתה צריך את השם של, לפקודת מי שאתה רוצה להעביר את זה אליו, תעודת זהות שלו, ואת השם ואת הכתובת.
גם את החוזה אתה צריך.
חשוב להבין שאסור לאבד צ'ק בנקאי, כי זה as good as cash, זה איבדת צ'ק בנקאי של 120 אלף שקל, זה בסה רצינית.
כן, אז
וואו. זה ישר יורד מהחשבון.
אנקדוטה מצחיקה, באותו היום אנה ואני נסענו לאיקאה, עכשיו אני עם הצ'ק בנקאי בתיק, כי ישר נסענו מהעבודה.
תגיד מי זאת אנה.
אנה זאת זוגתי, שתחיה לחיים ארוכים.
אמן.
ואז אני יוצא רגע, רק הייתי צריך לקחת איזה חלק, והיא נשארה באוטו. ואז אני אומר לה, תקשיבי, מה שלא תעשי, אל תעזבי את התיק לבד, יש שם 20,000 שקל בפנים. אני חוזר ומסתכלת עליי עם סימן שאלה אחת גדול כזה, אני לא יודעת אם הסתלבת עכשיו עליי עכשיו, לא כי התיק שלך, כאילו, obviously, אין בו 20,000 שקל. אז הסברתי לה, אבל תכלס, כאילו, ככה התייחסתי לזה, כאילו, יש לי מלא מזומנים בכיס.
אז באמת, בוא נעמוד על ההבדל בין צ'ק רגיל לצ'ק בנקאי, אז צ'ק בנקאי, כשאתם מוציאים אותו, יורד לכם הכסף מעבר ושאר. זאת אומרת, כן. הכסף נמצא בתוך הפתק הזה. אז באמת צריך להתייחס אליו בעירת כבוד ופחד. מצד אחד, מצד שני, בוא נגיד ככה, אל תאבדו אותו, אבל אם מאבדים אותו, הרי אנחנו, בדיוק כמו שדיברנו, רשמנו לפקודת מי זה. זאת אומרת, כל בן אדם אחר ברחוב שימצא את הצ'ק הזה, זה לא שיוכל להכניס אליו לכיס. אבל הכסף יהיה הרבה יותר קשה לשחזר אותו במידה ובאמת תאבדו את זה.
אנחנו יכולים אבל להגיד לשחזר אותו במידה, ורואים שמי שזה היה לפקודתו לא מפקיד אותו, וזה באמת...
זה פרוצדורה שלוקחת הרבה כאב ראש, ולא הייתי ממליץ להגיע לשם, אבל התשובה היא כן.
בטח צריך את האישור של הבן אדם, של זה רשום לפקודתו, משהו כזה.
כן, זה נהיה מורכב, ולא הייתי ממליץ את זה, אבל באמת להתייחס אל זה, ממש לשים לב לזה. עוד דבר שבדרך כלל נהוג להביא לחתימות חוזה, זה פנקס צ'קים, כדי לשלם לכל הנוגעים בדבר, זאת אומרת, למתווך, לעורך דין, למלווה, כל הדברים האלה זה בדרך כלל, כאילו משלמים או בצ'ק או בעברה בנקאית.
אז את זה לא הבאנו, פשוט.
מה שנקרא, אנחנו יודעים איפה אתם גרים, אז הכל טוב, אבל כן, לא, לגמרי אפשר לעשות את זה בעברה בנקאית, אני אומר שהרבה פעמים המתווך מגיע לחתימת חוזה, ואז נהוג לשלם שם על המתווך, שאנשים יכירו.
חשוב לי לציין, גם פה דיברנו על יונתן, זה מה זה חשוב שיש עורך דין שאתה סומך עליו? אני חושב שבגלל שכל כך שמחתי עליו, כאילו כן עברתי על החוזה, אבל זה לא שעכשיו, כמו נגיד בסחירות במרכז או בתל אביב בעיקר, שאתה ממש עובר מילה מילה ואתה אומר, אוקיי, איפה הוא מנסה לדפוק אותי? אלא זה שיש לך את השקט הנפשי הזה שיש עורך דין שעובר על זה, שהוא ממש כאילו, אתה סומך עליו ואתה יודע שהוא בצד שלך ושהוא יודע לעשות את המסע ומתן במקומות שהוא נראה לו לנכון ולהרים את הדגלים, זה שקט שהוא... לא משתמע לשני פנים, כאילו, מאוד חשוב.
כן, אין על יונתן.
אז אני לא יכול לספר לכם אפילו כמה עסקאות עשיתי ביחד איתו.
עשרות, אתה יכול.
עשרות, לגמרי.
גם חובל, אגב.
גם חובל, בטח, כולנו אותו ברנג'ה. אבל באמת זה משהו מאוד מאוד חשוב. כמו שאמרת, גם העניין שהשקט הנפשי, ואני הייתי מוסיף פה, שגם אם אתם בסוף מחליטים להשתמש בעורך דין שהוא לאו דווקא מומחה מספר אחת, אז שימו לב שכן אתם משתמשים בעורך דין שהוא מומחה לנדלן. זאת אומרת, הרבה פעמים פגשתי אנשים שדוד שלו הוא עורך דין לענייני תעבורה, ועושה לו טובה, רושם לו את החוזה, זה לא.
בוא תעיף פה מבט שנייה.
כן, זה משהו שאתם שמים פה מאות אלפי שקלים, אם לא מיליונים. חשוב שתביאו עורך דין שמתמחה בתחום ויודע מה הוא עושה, זה באמת משנה את כל התמונה.
Common sense isn't that common.
כן, לגמרי, לגמרי. טוב, אז בואו נסכם קצת את הפרק. היה לנו, בעצם התחלנו ב... קודם כל, יש לנו happy end לפרק הזה, אז כל הכבוד לכם, כפיים, מזל טוב.
קנינו דירה.
בשעה טובה. אז באמת התחלנו בסיור השני שלנו, שבו ראינו שתי דירות. חתמנו בסוף על דירה שהולכת לפינוי בינוי, 790 אלף שקל בנוף הגליל. זה מחיר שאני משער שעוד כמה שנים ישמעו את הפודקאסט, תגידו, וואה, מה הסיכוי, וכאלה. אז... אני באמת חושב ככה, ואני בטוח שכולנו נשמח על הפרק הזה. אז באמת עשינו מסע ומתן, מסע ומתן יחסית קצר, כי היינו למודי ניסיון, לא רצינו להיכנס פה לפינג פונג, רצינו לסגור את העסקה, ידענו שזה מחיר טוב, יצא לנו לראות כבר לא מעט דירות, אנחנו מכירים כבר את השטח, וזה מאפשר לנו בעצם להיות יותר יעילים ויותר חדים במסע ומתן. ברגע שסגרנו את המחיר, הבאנו את האיש מקצוע, את השמיים מקדים, וידענו שהכל טוב, ראינו שקיבלנו שמות, אגב, מאוד קרובה, מאוד קרובה. כאילו 750 זה מחיר מאוד טוב, יחסית לדירה שיוצאת לפינוי-בינוי, ובעיקר אחרי עליות המחירים שהיו בשנים האחרונות, זה משהו שהוא לא קורה תמיד. זאת אומרת, רוב הפעמים אנחנו קבלים כאילו שמועות יותר נמוכות.
גם בנוף הגליל זה בעייתי, נכון? כי יש לך שם כמה עסקאות שהם קצת סקטשים שפתאום מכרו ב-200,000.
כן, כן, נכון. לפי אתר רשות המסים יש הרבה עסקאות שחלקן נסגרו, לא יודע, מתחת לשולחן, או בנחים, או כל מיני דברים כאלה.
שם האם מתייחסים לזה, אבל זה ברור שאף אחד לא מכר דירה ב-2,000 שקל למטר, גם לא בנוף הגליל.
נכון ולא נכון. זאת אומרת, אם זה שמאי שמכיר את השטח, ועשה כבר כמה שמועות באותו אזור, אז נכון. אבל לפעמים כן הם תחסים לזה, ובגלל זה חשוב לעשות שמוע עם שמועות מוקדמת, כי אנחנו יכולים באמת להסתכל רגע על העסקאות שהוא השתמש בהן, ולהגיד לו, היי, זאת דירה לא הגיונית, זאת עסקה לא, לא הגיונית, בניגוד לשמוע של הבנק, שמגיש את השמועות ישר לבנק, ואנחנו לא יכולים לבקר את זה, לא יכולים לבדוק את זה. אז זה עוד משהו שמחזק בעצם את העניין של שמוע מקדים. אז אחרי שעשינו את השמעות, ראינו שהכל טוב, התקדמנו לקראת חתימת חוזה, הפעם עשינו חתימה מדורגת, שזה אגב לא הסטנדרט, רוב הפעמים אנחנו עושים חתימה, מתכנסים כולנו, נוסעים עוד פעם לצפון, מתכנסים גם המוכרים, גם הקונים, שני עורכי דין, ועושים את זה ביחד, במקרה הזה מטעמי נוחות, גם שלא לקחת אתכם עוד פעם לצפון, וגם מטעמי תיאום, אז תדעו שיש את האופציה הזאת באמת לחתום בנפרד.
זה גם לתאם 8 אנשים, כן. אנחנו 3 פלוס עורך דין, הם עורך דין, פלוס 3, כי זה גם ירושה משלושה אחים.
ומתווך.
סיוט. ומתווך?
כן, הוא היה שם.
וואו.
הוא בא לצד השני. סיוט. אגב, אנחנו בדרך כלל מגיעים, אנחנו פשוט שלחנו אתכם עם יונתן במקרה הזה, אבל באמת בדרך כלל אנחנו מגיעים. זהו, זה בעצם אנחנו פה מסכמים איזשהו פרק. פרק הבא נדבר על איך אנחנו מנהלים את הנכס, מה אנחנו מתכננים עכשיו, מעכשיו, מהרגע שיש לנו דירה קדימה, משכנתה, ונתגלגל. אז באמת תודה לכולם, טוב שהזמתם לנו, תדרגו אותנו גבוה בפודקאסט, איפה שאתם שומעים אותנו, ונתראה בשבוע הבא.